טוב, בסדר. אז האמת היא כך, שבילה ש... לא כך ש... לא יודע איך זה יהיה בהמשך, אם כן תהיה קבוצה, לא תהיה קבוצה, אז רציתי אולי... אני קורא משהו שהוא היה אמור להשתתל בתוך המהלך הכללי, אבל הוא יכול גם להיות דבר בפני עצמו. וזה בקשר למושג, אנחנו ראינו שם ב... עשינו מין, נכון, מהלך כזה שהנושא העיקרי שאנחנו רוצים לדבר עליו זה מה שנקרא, אספרגוס, נכון, שזה משקה ששותים אותו על הבוקר, על לב ריק, וזה טוב לבריאות, ללב, לעיניים, למעיים, לכל הגוף. זה משקה משקר שצריך להיזהר איך שותים אותו, ככה אומרת הגמרא, אם שותים אותו יותר מדי אז משקר, ואם לא אז זה בסדר, אז זה מרפא. אז זה דבר ראשון. אמרנו שכדי להבין את זה לראות, ללמוד סוגיות אחרות שעומדות ברקע, ואחר כך נחזור אל הסוגיה הזאת שהיא בעצם העיקרית, המשקה הזה. אחרי זה הזכרנו עוד שתי גמרות. גמרא אחת שמדברת על שני מפגש עם ישראל שר הפנים ועם מלאך המוות, וזה כאילו דיון על איך נכנסים לפנימיות של החיים, נכון? מה זה המלאכים? המלאכים הם בעצם הדיון על, הם בעצם מתארים מימדי עומק של המציאות. יש את צורי שר הפנים ויש את מלאך המוות. אחד מתאר את הצד מבחינה חיובית, אחד מתאר את זה מבחינה שלילית, כן? עכשיו שתיהם מדברים ב... שוב, אני כרגע לא רוצה להרחיב, כבר שאמרתי לך, אני רוצה ללמוד על שם איזה משהו אחר, צדדי יותר, אבל אבל שניהם בעצם מדברים גם כן על האספרגוס. אז זהו, אבל נשאיר את זה כרגע שוב פעם בצד. ואז דיברנו על עוד גמרא נוספת שהיא מדברת על הנושא של הבדל בין שמחה לבין הוללות. זה הנושא. זהו. אז רציתי על הנושא של השמחה קצת להרחיב. רציתי קצת להרחיב על הנושא של השמחה. זה לא נמצא אצלכם במקורות, אבל אני בכל זאת כדאי לקרוא את זה. אז ככה, קודם כל יודעים שלשמחה יש הרבה ביטויים בעברית. על הרב, הרב מתאר את כל הביטויים האלו, הוא מדבר עליהם באריכות. כל אחד מהביטויים מתאר משהו אחר, שמחה משהו אחר, אבל כאן רציתי לדבר על המושג דבר שהיא גם כן אחד מהלשונות של השמחה. מה שחשוב לי רק בדבר הזה, שוב פעם, זה בתור הקדמה הצדדית כאותי, זה על החשיבות של השמחה לפי התפיסה של הרב, שזה לא, פעם שבה יצא מין דיבור כזה על עצבות ושיש גדולי תורה שבאים דרך החיסרון, דרך העצבות. יכול להיות, אצל הרב זה לא ככה, הוא מתחיל, אצלו כל מתחיל מהשמחה. הזכרנו את זה שברנר כשהוא פגש פעם את הרב, אז הוא אמר שיש פה המון אורות, או יותר מדי אורות, לא משהו, ברנר היה שח לצד העצוב של החיים. אבל זהו, אז יש פה איגרת
ש... פגש את מי?
ברנר פגש את הרב. אז הוא אמר שהרב הוא מלא אורות, זה הביטוי שהוא השתמש, מלא אורות, או יכול להיות שישמש לפי ביטוי יותר מדי אורות, לא משנה, אבל זה נכון, זה המפגש הראשון של הרב, זה לא במקרה. זהו, עכשיו יש פה כך, יש פה איגרת שרב, לרב היה תלמיד, לרב קוק היה תלמיד שקראו לו דוקטור זיידל. הוא היה אחד שלמד, הוא הכיר את הרב בבויסק בחוץ לארץ, והוא למד אחר כך באקדמיה, אחר כך עלה לארץ, עשה את הדוקטורט שלו בחוץ לארץ. עכשיו הוא כתב לרב איזו איגרת שמתעסקת בכל מה שנקרא ביקורת המקרא ודברים כאלה, שהרב לא מתייחס לזה כמעט. מה שהוא מדבר איתו, מדבר איתו על האווירה שהייתה באיגרת, כן? עכשיו אני לא אקרא פה את הכל, אין זה, לפני, זה לא לפניכם, זה האיגרת ארוכה מסובבת, אבל יש פה במשפט אחד שאיתו הרב פותח. הוא אומר ככה, נדמתי קצת מקוצר רוחך. קוצר רוח זה נכון, זה מה שהיה ליהודים במצרים, קוצר, נכון, קוצר רוח, זאת אומרת, זה חרדות, פחדים. כן, קוצר, כן, נכון. אבל כן, אבל זה בא מחרדות, מפחדים. תראו מתוך ההמשך, מקוצר רוח, אשר לרוח, אשר לרוח, נכון, כמותך, הרחימי, אהובי, לא יתה. זהו, זה המשפט. לא דבר ריקו, מה שמסורת בידינו מאבותינו, חכמי העולמים, להיות חדוות השם מעוזנו. כן? נקודה יותר. להיות חדוות השם מעוזנו. כן, מה זה מעוזנו? מעוזנו זה מה שנותן לנו את הכוח. נכון? מה שנותן לנו את העוצמה. זה אמר, נכון, זה אמר עזרה. זה עזרה, נכון, כשהם היו ב... הם היו ב... כן, הם נתנו, זה היה בראש השנה, ונתנו שם מוסר גדול לעולים, מבבל, ובסוף אחרי אומר להם, אבל תלכו, יהיה בסדר, ואז משתמש ביטוי של חדוות השם עם עוזכם. כן, אז גם פה חדוות השם עם עוזנו, זה הבסיס והיסוד. כלומר, מה שחשוב, זה לא יכול לבוא אחר כך. קודם כל אנחנו חיים חיים עצובים, ומתוך זה נגיע לאיזושהי שמחה. לא, אלא הכל מתחיל, הבסיס של הכל זה החדווה. זה משם הכל מתחיל, נכון? זה הפשט מעוז, זה נותן לנו את הכוח. זאת אומרת, אדם שאין לו שמחה, אין לו כוח. אבל הוא ממשיך הלאה. חדוות השם היא יסוד החיים. יסוד החיים זה לא רק הבסיס שלב החיים עומדים, אלא יסוד החיים זה גם מה שמפרה את החיים. זה הביטוי יסוד. יסוד החיים זה תמיד כוח ההפריה, כוח הצמיחה. אז זה לא רק זה שזה נותן לנו את הכוח, זה עוז. אז גם מפרה את החיים. אחרי זה הוא אומר תהום האמת. כלומר, כן? זה את הממקים של האמת. כאילו הדבר הכי אובייקטיבי שקיים. ועומקה נצחי. אור ההיגיון, כרגע שזה מקור כל ההיגיון. הוא מקור נשמת פילוסופת הפילוסופיה. כן? זה הנשמה של כל הפילוסופיות. ראשיתה ואחריתה. אחר כך המשיכה לא מפרט את זה, אבל המשפט הזה הוא משפט מהותי אצל הרב. כן, ששמחה, או כאן זה החדווה, עומד נראית קצת, נכנס קצת יותר, להבין מה זה חדווה, אבל בעיקרון שמחה וחדווה, או רינה, לא משנה, הם הדבר שמעמידים את הכל. הם לא יבואו אחר כך, איתם מתחילים. זה לא שקודם כל אנחנו חיים חיים אפורים, עצובים, אלא אם זה מתחיל, וזה נותן את הכוח, זה מפרה את הכל, זה נותן את הבסיס ואת היסוד שכל דברים אחרים. זה דבר אחד. אחר כך יש מקור אחר באורות הקודש, במוסר קודש, בעמוד קופי. גם כן, זה פרק חשוב מאוד, אבל הוא קצת קליל, אז אני יכול לקרוא אותו, הוא שירי כזה, אז אני אקרא אותו, יותר קל לשמוע אותו. ותראו איך הרב מתייחס, הוא אומר ככה, שנואה היא עצבות. עצבות, זה דבר אחר להגיד, לרב, זאת אומרת, לא רק לרב, גם עוד גדולי תורה, יש אהבה, זה הבסיס והיסוד, הכל דבר, אבל הרב חייב גם לשנוא. את הרע חייבים לשנוא. זאת אומרת, אדם שיש כזה דבר בתניה, שההבדל בין צדיק גמור לצדיק שלא גמור, או בין צדיקים גבוהים וצדיקים פחות גבוהים, זה ברמת השנאה שלהם כלפי הרע. אז גם פה, שנואה היא עצבות, את העצבות צריך לשנוא, זה צריך להיות היחס כלפי הטוב, כלפי העצבות. אין פשרה איתה. זה לא שאני יכול לקבל אותה ולחיות ככה, להסתדר איתה. אלא היחס כלפיה צריך להיות שנאה. יש מקורות אחרים שהיה משתמש גם ביטוי גועל. היחס צריך להיות יחס כלפי דבר מגעיל. שנואה היא עצבות בני שינו, למה? למה זה כל כך שנוא עצבות? בני שינובעת ממקור היותר מושחת שבדעות וברגשות. אם קודם ראינו בחדווה שהיא תהום האמת, פילוסופת הפילוסופיה, כאן העצבות היא המושחתת, נובעת ממקור יותר מושחת שבדעות וברגשות. אין דבר יותר מושחת מזה. עכשיו הוא גם מסביר עומת למה. אבל קודם כל מתחיל בצורה חיובית. הידיעה שאדם בהתקלותו בתור בעל רצון, זאת אומרת, אדם, הוא יש לו רצון. בעל רצון. אתם יודעים, הראשון או הראשונה שבעם ישראל שבנתה את הנקודה הזאת, זאת הייתה לאה. נכון? לאה הייתה, לא מדובר ביחס לאומות העולם, ביחס לאבות. זאת אומרת, בין האבות והאימהות, היא חידשה חידוש גדול מאוד לאה. וזה בשם יהודה, נכון? שבהודעה, היא הודתה לקדוש ברוך הוא. והביטוי הודעה מתאר רצון חופשי. למי מודים? יש שתי אפשרות, או לברך, מי שעושה לי טובה, אני צריך לברך אותו, להודות, כן? אבל ברכה, אומר הרב, היא על מי שעושה דבר באופן, מה שנקרא דטרמיניסטי, באופן הכרחי. להודות זה כשמי שעושה דבר באופן וולונטרי, רצוני. השאלה אומרת, כשהאדם מודה לקדוש ברוך הוא, היא בעצם כאילו מגלה מימד חדש ביחס לקדוש ברוך הוא. מה זה? על יהודה. השם יהודה, השם יהודה זה שיהודתה לו. לא הודתה לקדוש ברוך על יהודה. אז החידוש של השגה, עכשיו יש, זאת אומרת, נגיד ככה, כשאדם פוקח את העיניים שלו בבוקר ובודק מה יש בתוכו, אז יש לו כמה דברים. אבל החידוש הזה שלה, זה החידוש של, זה החידוש שהדבר הראשון שצריך לבלוט לאדם כשהוא מתעורר, כשהוא מעני, כתוב מודה אני, אני מודה, זה העולם המוסרי שלי. העולם המוסרי שלי בנוי על זה שיש לי אחריות על עצמי, יש לי בחירה חופשית. אין ערך למוסר אם אין חופש. למה? בגלל שאם אדם שועבד לעבר שלו, לילדות שלו, לסביבה שלו, אז איך הוא יכול להשתנות? איך אפשר לדרוש ממנו להיות אדם טוב? אם טוב זה רק עניין חברתי כזה, אז גם כן זה לא עמוק, זה לא משמעותי. אם אדם הוא כולו כאילו מתוכנת פסיכולוגית, נשית, מדעית, הגיונית, לוגית, אז רציונלית, אז מה, איפה הוא יכול לזוז? אני יכול כאילו את הכל לנבא, יכול כאילו את הכל, טוב, מישהו מבין בזה, יכול להבין, לשקף את הדמות הזאת ולהבין לאיפה היא תגיע. הדבר הראשון שאדם צריך להתעורר איתו, זה לא מהתחושה הזאת של הסדר, יש לנו חוכמה. החוכמה יודעת שיש סדר בעולם, שיש מדע בעולם, שיש הקשרים, בין אם זה הקשרים דוממים, בין אם זה הקשרים נפשיים, בין אם זה הקשרים רוחניים, אפילו אלוקיים, הקשרים אלוקיים, יש סדרים אלוקיים. בכל זאת התחושה הבסיסית ביותר, זה בעצם, זה מה שהאדם מעיד, תחושת הבסיס שלו, זה עדות. אדם בבוקר כשהוא קם ואומר מודה אני, הוא מעיד על עצמו שיש לו חופש, שהוא חופשי, שהוא יכול.
אבל בין ההודיה של לאה, שבעצם
ההודעה היא לא על זה ולא על זה. ההודעה היא על הרצון, זה תחושת החופשי של האדם.
להודות.
לא, לאדם יש תחושת רצון חופשי. שהוא קם בבוקר והוא מרגיש את החופש שלו. וכשאדם מרגיש את החופש שלו, אז גם כך הוא מסתכל לכל הסביבה שלו. זאת אומרת, זה לא רק, זה מה חיים אמרתי, זה המושג עדות. בשבת אנחנו אומרים ויחולו ואנחנו מעידים על בריאת העולם. אדם כשהוא קם בבוקר ועם תחושת חופש ותחושת מוסר, שהוא יכול בעצם לעשות עם הרצון שלו מה שהוא רוצה, אז זאת ההודעה. אחר כך הוא גם רואה את זה אצל אנשים אחרים. אדם שהוא מתוכנת, קשה לו מאוד לראות את זה גם אצל אחרים. אז לכן לאה כשהיא הודתה, היא לא רק מעידה, היא לא רק אומרת לקדוש שהוא תודה, זה שנתת לי את הבן. היא גם מעידה על עצמה, שהיא מרגיש, יש תחושת החופש אצלה היא נקודה הבסיסית ביותר. זה מה שאומר פה, לא, לכן גם למה העצבות היא כל כך נוראית? ושהעצבות בעצם מעידה הפוך. כן, זה מה שאומר פה, אבל הידיעה שאדם בהתגלותו בתור בעל רצון, הנקודה זה שאנחנו בעלי רצון. ולא רק זה שאנחנו בעלי רצון, אלא גם הרצון זה הכוח המרכזי של הבן אדם. לכן אופיו משתלם כולו בנקודת רצונות דווקא. דווקא ברצון, שם האדם יבוא על ידי ביטוי, שם הוא משתלם. שם, כן, כאילו כל הקריירה שלו, כל ההתפתחות שלו, כל מה שהוא עושה, נכון, זה הכלל כאן השתלמות. אופיו משתלם, זה הכל בנקודת הרצון. דווקא, בנקודת רצונות דווקא. זה כאילו, נגיד ככה, אנחנו נבדוק איזה כוח באדם המרכזי, הרגש, הדמיון, השכל. אז פה הרב אומר שבעצם הרצון הוא הנקודה, המרכזית. זה הכלל כאן, שופיו משתלם כולו נקודת רצונות דווקא. והאושר שלו הוא רצון טוב. כל קווי האושר והצלחות הרוממות, וכל מה שאדם יעשה בהמשך, שלב כל אדם כל כך הורג להם, בכל הממדים, אישיים, חברתיים, תרבותיים, מדיניים, לאומיים, אנושיים, אינם כאילו תולדה מנקודת חיים מלאים זו. נקודת הרצון הטוב, הקדוש והבהיר. בתוכן זה דומה אדם בחופשו ליוצרו. כן? בזה אנחנו הכי דומים לקדוש בכל. ברצון החופשי שלנו. יש, אתם יודעים, יש כזה דבר ש... לפי בכל מיני ספרים, למה הקדוש הוא ברא אתם? אז אומרים שהוא, נכון, אומרים שהוא רצה להיטיב. אבל כדי שהטוב יהיה כמו שצריך, אז נתן זה באופן חופשי. עכשיו, זה לא מספיק טוב, מכאן ש... הוא יכול לברוא אדם כזה שיקבל מתנות בלי רצון חופשי. הרי סך הכל זה תלוי בו היה, איך הוא לברוא את העולם. אלא אצל הרב זה יוצא, ככה נראה לי, שזה בגלל שהקדוש הוא חופשי, אני חושב שהרב הזה הוא הגדול תורה אולי היחיד, שאומר שחופש זה תואר אלוקי. וזה לא רק תואר אלוקי, אלא זה התואר האלוקי. זה מה שנקרא בספרות פנימית, שאתם יודעים, כאילו זה אור אין סוף. אצל הרב זה נקרא חופש. אור אין סוף, אצל הרב זה חופש. זאת אומרת, הגילוי, אור אין סוף זה רצון, נקרא כתר. אז זה חופש אצל הרב. לכן, הדבר, לא, לפני שקדוש שהוא רצה כביכול להיטיב, קודם כל מתגלה. והוא מתגלה, והוא כאילו, נקרא את כך, כאילו מעניק את עצמו לסביבה שלו. ולכן הכל בנוי באותה צורה. לכן הכל מתחיל בחופש. הכל מתחיל הרצון החופשי הוא הנקודה הכי קיומית שקיימת. הכי מהותית שקיימת. זה מה שהוא רוצה לומר פה, כן? שבתוכן זה דומה אדם מחופשו ליוצרו. איפה הקדוש הוא חופשי? חופשי באור אין סוף שלו, כן? באור אין סוף, שם, זה ההופעה הראשונית של הקדוש הוא חופשי. אין לו גבולות, אין לו שום הגדרה, שום... זה, כאילו הרב לוקח את המושג, פשיטות, את המושג שאין גבולות ואין גדר לקדוש ברוך הוא, ואי אפשר להגדיר אותו בשום צורה, הוא לוקח את זה למושג של חופש, כן? זאת אומרת שאין לו שום גדר, שום הגבלה, שום דבר מעיק עליו, לא חוק כזה ולא חוק כזה, אלא הכל בא מתוך אינסופיות, מתוך אינסוף, זה החופש שלו. אז בזה אנחנו הכי דומים לו, לא ברצון לטוב, אלא ברצון להיות חופשי, בחופש, ברצון להיות חופשי. בתוך הזה דומה אדם מחופשו ליוצרו, ליוצר קול, וחפצו המקיף החופשי מכל מועקה. כן, הקדוש הוא אין שום מועקה. והאדם בזה הכי דומה לו. עכשיו, כשהידיעה הזו מתבררת, מיד מוצא האדם עצמו מלא חדווה. זה הביטוי צורה וזה נקרא חדווה. חדווה זה צמחה, אבל זה שמחה של, כאילו שמחה אינסופית. אינסופית שאין לו גבולות ואין לו מועקה. ולכן הוא מסולק מכל עצבות. אותי? החופש הוא קודם לכל. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שיש לנו גם שכל, והשכל מכיר בעובדה שיש מדע בעולם, יש לנו גם אחר כך אולי רגשות, עוד בדמיונות, עוד בדגות נוספות, אבל זה נכון, אבל הבסיס, אבל שוב פעם, כאילו הכתר של כל, הכתר של הכל, המהות של הכל, האיחוד של הכל, זה הרצון החופשי. פעם היה איזשהו פילוסוף אחד שאמר שאין יחס למימדים האלו. אז משוער יהודי אחד אמר עליו שהוא, זה שהוא הוריד את הראש של המלך, זה הדבר הכי נורא, זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. זאת אומרת, הראש, כאילו הראש של המלך, הראש שמחות, זה הרצון החופשי. ואם אין את זה, אז אין מוסר, אז אין ערכים, אז רק אחד אדם נפח למכונה. משם יצא הנאצים, הגרמנים, כן? הנאצים זה תוצר של אותו פילוסוף. זאת אומרת, אם אין, כן? ופה הנקודה היא הבסיסית, זה החופש. הדבר הראשון שאנחנו יודעים או לא, זה שיש, זה ששום לא מעיק לנו, שום לא מגביל אותנו. אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים להיות טובים. אם אנחנו יכולים, אנחנו רוצים להיות גם יתר דברים חיוביים. כן? זה מה שאומר פה, בחצוע מקיף, חופשי מכל מועקה, שגידה זו מבית, מיד מוצא אדם את עצמו מלא חדווה. מסולק מכל עצבות. מכיר שלא צריך קים לאמץ את רצונו לטוב. וזה מסור בידו בכל עת ורגע. כן? זאת אומרת, אדם לא צריך לחכות שום דבר. תשימו, הוא מתכוון לגב, דיברנו על זה גם, ואני רוצה אחר כך לחזור על זה עוד פעם, זה לא שאין מסביב חושך. יכול להיות שמסביב יש הרבה חושך. ויכול להיות שהחושך מעיק על הבן אדם מאוד. אבל גם חושך שהוא עצמו יצר, מה שנקרא חטא, וגם חושך אובייקטיבי, שלא הוא עצמו יצר, אלא אנשים אחרים יצרו, שהמציאות יצרה, זה לא משנה. בתוך האדם עצמו, יכולת מיד, כן, מיד, כן, מיד מלא, מיד מסולק מכל עצבות. בכל עת ורגע, ותכף כשרצונו מתעלה, הרי הוא מתעלה. כן. אדם יכול להיות טוב מיד. הוא לא צריך לחכות לדברים אחרים. אדם יכול להיות בעולם הפנימי שלו חופשי מיד. כל הספרות העולמיות התלויות בו מתעלות עמו. דרך לא ידע מלך תמיד עוז וחדווה. עם טובת הטובות, עושר העשירות, הצלחת ההצלחות, נסו בידו. ואז אומרת המשפט השלילי. המחשבה שעושר תלוי משהו חוץ ליכולתו של האדם, כאילו הסביבה. היא זאת שתקבע לי מי אני ואיך אני אהיה. כן? השוואה שעושר תלוי משהו חוץ ליכולתו של אדם, משהו חוץ להווייתו וחוץ לרצונו, מחשבת פיגול הוא. כן? זה רשעות. וסיכלות, מחשבת פיגול הוא, או היא, מחשבת פיגול היא, רשעות וסיכלות המרופדת. כן? זה רשע. זה, זאת אומרת, להיות, לחשוב שהעושר, שהמציאות תלויה במסביב, אומר שזה, מחשב פיגול, הכוונה היא כאן, נכון, פיגול זה, כשמקריבים קורבן, לא חושבים לחשבות, זאת אומרת, יכול להיות שאדם הזה אפילו עובד את השם, אפילו הוא צדיק גדול, אבל הוא עצוב. אז הכל זה מחשבת פיגול, נכון, זה הכוונה כמחשבת פיגול. כן? אם אדם חושב שאיפשהו נמצא, זה תלוי בסביבות כאילו אובייקטיביות, מבחוץ לו, אז זה פיגול. כן, זה, מזה אחר כך צמחה אולי נצרות, מין ייאוש כזה מהמציאות. כן? כן, אומר, רשעות וסיכלות מרופדת. אומר, והיא מורדת את כל התכונות השפלות וכל המידות הרעות שביסוד הרשעה. על כן ישרי לב שמחים תמיד, שמחו בשם וגילו צדקים והרנינו כל ישרי לב. זהו, אז זה שתי מקורות, כן? שתי מקורות שחשובים בשביל סתם להרחיב את המושג שמחה ולראות כמה שאצל הרב הנקודה הזאת היא מרכזית, היא מהותית. אפשר לחזור עכשיו אולי למקור שהיינו בו פעם שעברה. בסדר, נסתכל שם רגע. וזה על התחול. כן? זאת אומרת, עכשיו הוא בעצם בא לומר דבר כזה, הוא בא לומר שבשמחה שעכשיו תיארנו, שהיא כל כך מרכזית ומהותית, יש שני צדדים. בכלל, כשאומרים שעושים הבדלה בין שני דברים, בדרך כלל הם דומים. דרך הם דומים. זאת אומרת, אין טעם לעשות הבדלה בין דברים שהם לא אותו דבר. זאת אומרת, מה הקשר? אלא דבר שהוא דומה, הוא מתנהג בדיוק באותה צורה. אז צריך לעשות הבחנה בינינו, בין שני הדברים האלו. לכן גומר פה, טובים, כשהוא אומר טובים הם מאוד חיי השמחה, אבל גרועים פחותים מחיי הוללות, הוא כן נגיד שהם נראים בדיוק אותו דבר. כן, העולל והשמח נראים אותו דבר בדיוק. אלא שנגיד ככה, העולל הוא עצוב, והשמח הוא מרגיש את, מרגיש את החוף שדברנו עליו קודם. כן? וכיוון ש... עכשיו, עוד פעם אני חוזר, זה לא ש... דיברנו זה פעם שעברה על, על מה, כביכול מה שרב נחמן אומר, נכון, שבעולם הזה, שאת העולם הבא אנחנו מאמינים שיש. גיהנום אנחנו מרגישים זה פה. אבל איזה, איפה זה העולם הזה? אז גם, גם אמרנו שסיפור כזה על הרב ציודה, שאחרי שהגיש שלו נפטר ואחותו נפטרה, וגם הבן שלהם נפטר כמה שנים לפני כן, אז הוא קם, אז הוא כאב את הכבס ואמר ש... כך סופים שהוא אמר את יצחק, דיבר רב נחמן, שאמר את זה מתוך כאב גדול, שנחמן צודק. באמת, איפה העולם הזה? פה זה גיהנום. לא, אני אומר את זה מצד הנקודה שהם לא היו שני אנשים שחיו במה שנקרא בעולם מוצלח, במובן החיצוני. כן? הם די סבלו. אפילו סבלו הרבה הרב, הרבה השפלות היו לו. אבל, לא, אני אומר, אבל בכל זאת, הם, זה מה שהם אמרו. הם אמרו שהנקודה המהותית ביותר זה השמחה. בכל שם סביב הכל חשוך. בכל שם סביב הכל, אבל לא זה מה, לא, זה מה שיקבע לבן אדם איפה הוא ומי הוא. כן, איפה הוא ומי הוא. מה שיקבע לבן אדם איפה הוא ומי הוא זה תחושת מוסר, תחושת החופש הזה. כן, זה משהו, זה מה שלאה באה ועידה. חשוב לי מאוד הנקודה הזאת של העדות, מכאן שזה לא דברים שאוטופיים כאלו מבחוץ, אלא זה תחושת האדם. איך האדם עצמו, איך האדם עצמו מרגיש את עצמו, איך האדם עצמו חי את עצמו. שוב פעם, אם הוא מרגיש, כן. אז זהו, זה החילוק שיש פה, כן? שיש פה שני דברים דומים, אחד חיובי ואחד שלילי. הוא אומר כך, האדם השלם, המכיר בחוכמת אמת את יקרת שמחת החיים, וכירוי באמת לסמוך תמיד בחייו. זאת אומרת, האיש הזה מרגיש שהחיים הם טובים. זה נקרא יקרת החיים, יקרת שמחת החיים. מכיר... כן, טוב, כירוי באמת לסמוך תמיד בחייו, הוא לא יבוא לאהוב את החיים מפני ההפך. זה לא, ההפך הכוונה היא כאן, פני הפחד מהמוות. זאת אומרת, יש שוב פעם, הסביבה, שוב, זה דומה מאוד. השני אנשים, יכול להיות שהם שמחים, כשהראשון, השני, הוא שמח בזה שהוא בעצם מפחד. הוא חש את העצבות הזאת, הוא חש את הייאוש הגדול שיש במציאות, הוא חש את שבעצם אין למציאות ערך. דיברנו על זה פעם שעברה, שנכון שבית המקדש, לא כל הקורבנות, אבל חלק גדול מקורבנות היה בקורבנות ציבור, בעיקר היו נוסחים יין, כן, והביטוי של שמשתמשים, כשהתורה משתמש בזה, כתוב נסך שחר לשם, כן, זאת אומרת, ככה הרב מסביר זה שזה היה באמת, זה שיכרון, באמת בית המקדש הייתה אווירה של שיכרון, של שחר. לכאורה, שוב באמת, זה דומה מאוד להוללות. אבל זה לא בגלל שיש פה פחד ממוות. זה לא בגלל שיש פה חרדה. כן, אלא, פתאום נקרא את זה משוך, הוא יסביר את זה. לא, הוא אוהב את החיים מצד הרקם הטוב של החיים. לא מרגיש את הטוב שלהם. לא כן מי שלא בא, לא כן מי שלא בא לשחרור זה. הוא אינו מכיר ערך החיים, בעברתו את החיים אינה נשקלת אצלו כי במידת עירתו מהמוות. שוב, אני אומר, זה לא שאדם לא נפטר מן העולם הזה, הוא נפטר. השאלה, וברור שהמוות זה אחד הדברים הכי מחרידים את הבן אדם, שבעצם הוא יכול מאבד את הבסיס ואת היסוד שעליו הכל נמצא, נכון? זה אובדן היש, לכאורה. עד עכשיו הוא, כן, הכל בצורה של יש, הכל בצורה של, של חיים, פתאום הכל נגמר. זה הדבר הכי מפחיד שקיים, נכון? זה ה... יש פילוסוף אחד שהוא יהודי היה, הוא היה פילוסוף כזה רציונלי כזה, כמו כל הפילוסופים, עד שהוא הגיע למלחמה, הוא היה חייל מלחמת העולם הראשונה, ובהקדמה של הספר שלו הוא כותב, שפתאום הוא שם לב שהדבר שהכי מטריד אותו, הכי כואב לו, הכי מהותי לגביו, זה שהוא מפחד למות. זאת אומרת, טוב, אז הוא חשב כל מיני מחשבות, ואמר כל מיני רעיונות, שם בפקולטה לפילוסופיה, בגרמניה, אבל עכשיו כשהוא נמצא בשוחות, מפחד למות, וזאת תחושת העומק הכי גדולה שיש לו. לא, אמר, ברור שזאת חוויה הכי, אחת החוויות הכי עמוקות של הבן אדם, נכון? הכי מהותיות והכי קיומיות, וגם, כן, הכי נוראיות. אבל, אז זה לא ש, זה לא שיש פה התעלמות מזה. אבל לא בגלל זה אני שמח כדי לשכוח את התופעה הזאת, נכון? זאת אומרת, דיברנו על זה, זה כמו אדם שיש לו תמונה חשוכה והוא צובע אותה בשחור, בצהוב. אז עכשיו זה צהוב, אבל, אבל הוא בעצם מחק את ה, את ה, הוא מחק את ה, את ה, את התמונה עצמה. בעצם זאת הוללות, כן? שאדם מנסה להשכיח כמה שיותר את ה, את ה, את ה, את האמת המרה שהולך למות. כן? אוקיי, זה מה שאומר פה. הוא לא מכיר את ערך החיים, בבת החיים אינה נשקל צועקים מדי אותו מהמוות. פשוט לא רוצה לעבור את החוויה הזאת של המוות, שהיא עירה דמיונית. תולדה של קוצר שכל וחיסרון ברור וידיעה. לא, אז מה המקרה נגיד? שזה רק יען שהוא לא פילוסוף? לא, אני לא חושב שזה הכוונה. אתם תראו בהמשך שזה בכלל לא קשור לפילוסופיה, הדבר הזה. הדבר הזה לא, זאת אומרת, מבחינה פילוסופית יכול להיות שאדם, אפשר להגיד ש, אפשר להגיד שאולי הפילוסופיה עצמה היא דומה ל, היא דומה גם כן השיכרון הזה. זאת אומרת, גם להיות, כביכול פילוסוף שמפחד מה, שמנסה ליצור איזשהו מין אחיזה במציאות באופן מלאכותי, יכול להיות שגם הוא מפחד למות. כן, רק, אז לא, זה לא, 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 לא לזה הרב חותר. הוא לא מתכוון לומר ש, הוא לא מתכוון לומר שזה קשור לפילוסופיה. הפתרון לא יהיה מחשבתי. פתרון לא יהיה רציונלי, מכאן שבמאבק הזה בין הרציונלי לקיומי יכול להיות שהקיומי מנצח, במיוחד בתופעות כאלו קשות. זאת אומרת, יכול להיות שבדברים כאלו עדינים יותר אז הרציונלי יכול ליצור מערכות כלליות ורחבות, אבל כשמדברים על החיים עצמם, על אובדן וזה, אז המוות הוא הרבה יותר חזק, הוא הרבה יותר קיומי. כן? לא לזה הרבה מתכוון, וזה קשור מאוד לשוב לנושא שלנו של האספרגוס. שוב עוד הנושא שלנו, של מה זה המשקה הזה? מה זה המשקה הזה? ו... אז כן, כרגע, אי אפשר להכין, לא...
זה בכלל משקה?
כן, זה משקה. צריך להבין את המשקה, צריך להבין, זה משל, כן, צריך להבין איזה משקה, על איזה משקה מדובר. הוא כותב פה, את ה... הוא אומר, זה עירה דמיונית. דמיונית. הפתרון יהיה, בדמיון גם כן. זאת אומרת, עירה דמיונית זה לא הכוונה כאן שאדם הוא עוזה הזיות. זה לא חייב להיות ככה. אצל הרב דמיון הוא בעל ערך מאוד גדול. מאוד גדול. בעצם, אנחנו נחשוב מה זה דמיון, אז דמיון זה לא שאדם מפנטז. לדמיון זה בעצם, אבל פה החדר הזה הוא בעצם דמיון. זאת אומרת, הדמיון זה, אפשר להגיד שהדמיון זה עולם הזה. או דמיון זה עולם הזה. הדמיון זה איך שאנחנו, יש ספר כזה, ספר שמתאר את זה בצורה כזאת, שזה, זה כאילו, הייתי אומר, זה כאילו המנטלי, כאילו יש לנו שני צדדים לחושים. הצד הכימי, הטכני, הביולוגי, לא יודע כל הזה, כאילו המצלמה או ההזנה, אבל אנחנו בכלל לא מכירים אותה. מה שאנחנו מכירים, אנחנו מכירים את הצד הפנימי שלה. הצד הפנימי שלה זה הדמיון. כלומר, הראייה והשמיעה והטעם והחושים, כל זה נקרא דמיון.
אני לא יודעת איפה זה כתוב.
מה זה?
איפה זה לא חושבת שזה הרבי לפסצסניה. לא יודעת, יש משהו בתיקון, מה שנקרא גם ציור בדמיון. שזה גם כן לא דמיון, דמיון סתם, אלא דמיון מודרך, הוא ממש ב...
בסדר, זה הוא לא מדבר.
הוא יכול לתקן מידות.
לא, הוא לא מקבל לזה.
לא לדמיון הזה?
לא. מכאן שזה כבר משהו פסיכולוגי. אנחנו רוצים להשאיר את האמונה, דיברנו על זה, שאמונה זה להשאיר את זה רחוק מהדרכות המעשיות. דמיון אצל הרב זה לא דמיון, דמיון דמיון זה נהיה ככה, כל עולם המדע הוא בעצם מסביר את הדמיון. מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו חשים זה
לא דמיון, זה כמו שאנחנו אומרים שהשולחן הזה זה דמיון.
בסדר, לא, אני לא יודע למה מתכוונת להגיד שאת אומרת את זה. אני לא, זה המטרה פה היא לתת לדמיון משמעות אובייקטיבית, ולא משמעות סובייקטיבית. הדמיון לא קשור למשה שאנחנו מדברים עליו. אני אגיד זה אולי ככה, שני התנאים, המפגש הזה עם שני המלאכים, אז הם אומרים את אותו דבר, מדברים שלוש רמות, ברמה של הענווה, שזה הכי גבוה, ברמה של המדע, וברמה של הרגש ודמיון. זאת אומרת, האספגוס נמצא ברגש ודמיון. האספגוס הוא קשור לאומנות. זאת אומרת, אז שוב פעם, אבל אני יודע שאם אני אגיד את המילים האלו, אז ייקחו את זה עכשיו לתרפיות, לדמיון מודרך. וזה לא הכוונה. רגע, לא, אבל זה לא הכוונה. הכוונה היא המציאות כמו שהיא. טוב, אני אגיד את זה אולי בצורה כזאת. כשמדברים על מלאכים, אז חשוב לעשות את הקדמה הזאת. כשמדברים על מלאכים, אז מה אנחנו מתכוונים? בדרך כלל מתארים את זה כדמויות כאלו מיסטיות, כאלו לא מוזרות. לא, אז יש הרמב״ם, גם מורה נבוכים, אבל גם ביד החזקה, מדבר על זה של לגלגלים יש שכלים ונפשות. אז פעם היה היסטוריון אחד דתי, ירא שמיים, שהיה קשור מאוד לרב קוק, קראו לו יבץ. הוא כתב ספר היסטוריה גדול מאוד, עם המון כרכים. באחד הכרכים הוא מדבר על הרמב״ם. עכשיו הוא תוקף את הרמב״ם מאוד על הנקודה הזאת. הוא אומר, זה שהרמב״ם אומר שיש גלגלים, זה בסדר. במקום גלגלים אפשר היום להגיד כוח המשיכה וכוח הגרביטה, כל מיני כוחות שהמדע המודרני גילה אותם. אבל כשהוא בא ואומר, אז זה מקביל, זה אותו דבר, פעם חשבו זה גלגל, עכשיו זה כוח כזה. אבל כשהוא בא ואומר שיש לו נפש או שכל, אז פה הרמב״ם סתה, כך הוא אומר, סתה מן האמת, הוא הושפע מהתפיסות היווניות, האליליות. טוב, זהו, אז עכשיו הוא היה קשור מאוד לרב קוק. והוא ראה את זה רב קוק ואמר לו, תשמע, אתה טועה. דרך אגב, הוא היה מספיק ישר שהוא רק פרסם את האיגרת של הרב בתוך הספר עצמו, נמצא בתוך הספר עצמו. ושם הוא אומר, אתה טועה. אומר ככה, אני לא מבין בפילוסופיה, אבל בתורה אני מבין. וחזל כך מתייחסים גם כן אותו דבר, הם מדברים על מלאכים. זאת אומרת, בעצם מלאך זה כאילו המדע בצורה נכונה. למה הכוונה? זאת אומרת, כל היקום שאנחנו רואים אותו הוא בעצם תפאורה לבמה של חיזיון. כלומר, יש פה שלוש מדרגות, תפאורה, במה וחיזיון. הקדוש הוא יצר חיזיון שבלב שלו נמצא את הסוגיה שאהבה בתנוגים של שיר השירים, כל ההיסטוריה של עם ישראל וכל ההיסטוריה האנושית, ועוד המון, עוד המון המון דברים. מה שחזר מתארים, עולמות שלמים, כן, זה החיזיון האלוקי. עכשיו הבמה, לא, אז קודם כתחיל, אמרתי, בתפורה. התפורה זה היקום. כל היקום, כל מערכת השמש, כל מה שנקרא דומם, זה רק תפאורה לדבר, לבמה. והבמה היא הדמיון. כלומר, החיזיון של הקדוש הוא בעצם, חיזיון של הקדוש ברוך הוא בעצם, היצירה של הקדוש הוא בעצם יצר, היא כאילו, כמו כל, נכון את זה. שהוא מה שאומר אותו מחזמר שכל עולם זה משחק, אז בעצם זה נכון, באמת בעצם הקדוש הוא משחק, הוא יצר פה יצירה, התפאורה שלה זה היקום. הדומם הוא כמעט שולי לגמרי מבחינת האמירה של האמת. עכשיו הבמה שעליה חיזו מתחולל זה הדמיון, זה רק הבמה, כן, שמה, ושם מתחולל החיזיון הגדול של שיר השירים, כמו שמרתי, ועוד וחרים. זה עולם, זה חשוב. זה חשוב בגלל שכשלושת, אם אנחנו עכשיו מנסים לתאר את המציאות, אז המציאות לא נתאר אותה, אם אנחנו נחפש לדבר עליה, אפילו באופן מדעי, באופן כביכול אובייקטיבי, לא נדבר עליה בשפה של מדע, מה שהיום קוראים לזה מדע, מדע הפיזי שוב אמרתי, הוא עסוק בשוליים של המציאות. זה כמו אדם שמסתכל על תמונה, מתפעל עליה, מתפעל בה, ואחר כך הוא רואה מישהו מוזר שבא ובודק עם איזה דיבל תקעו את התמונה על הקיר. הוא בודק עם איזה מסגרת יש לתמונה, עם איזה בד עשו אותה, מאיזה צבעים צבעו אותה. בסדר, דברים חשובים, אבל זה שולי לגבי הדבר עצמו, זה רק כמכל כלי שדרכו ניבטתי את הדברים. אז אותו דבר בעצם, החיים עצמם הם לא בדומם בכלל. החיים עצמם נמצאים בחיים. והתנועות של החיים הן מתוארות כמלאכים, זאת אומרת, צורי שר הפנים הוא בעצם אחת התנועות היותר מהותיות ומרכזיות של המציאות. ומלאך המוות הוא גם כן דמות עוד מרכזית, אבל שלילית. זאת אומרת, כן, שלילית שמתארת את, כאילו, את ההפך של הדבר החיובי. עכשיו שניהם מדברים על כמו שמעת, שניהם מדברים על האספרגוס. סואל שר הפנים אומר שאת האספרגוס צריך להחזיר למי שנתן לך את זה, כן? ומלאך המוות אומר, אמרנו שלא הולכת אחרי נשים ואחרי הלוויה, אחרי מה זה קשור מאוד, כל סוגיה קשורה מאוד לנשיות, אבל לא, לכן הגענו לפה. זאת אומרת, כשהוא מדבר על זה שדמיון, הוא לא מתכוון לומר שטוב, אז נפתור את הדמיון על ידי שכל. מכיוון שזה לא הנקודה, את הפתרון צריך לפתור על ידי האספרגוס הזה. שזה במשך אני אוכל לדבר על זה יותר. זאת אומרת, זה לא, הנושא זה לא, הנושא זה הרגש. הנושא זה איך אנחנו חיים את העולם. האם אנחנו חיים את העולם הזה באופן כזה שהוא נגמר פה? או שאנחנו חיים את העולם בצורה אחרת, שזה מה שהוא רוצה להסביר. כשלאה אומרת שהיא חשה את החופש ואת המוסר, אז נכון שהיא גם חשה אולי את הסביבה הכואבת. גם לה לא היה חיים כל כך פשוטים, נכון? היא הייתה אישה סנועה, לא היה לה חיים פשוטים, לא יודע, אבל לא זאת הייתה הנקודה. זה נכון, זה אולי הבמה וזה אולי התפורה, אבל הדבר העיקרי שהיא חשה זה את הרצון החופשי שיש, את המציאות האלוקית, את ה... כן, את ה... לא, אז לכן כשהוא אומר פה את המשפט הזה, לא כן מי ש... כן מי שבא לשחרור זה, הוא אינו מכיר את איך החיים ועבדתו את החיים, אינן נשקלת את... לא, סליחה. לא כן מי שלא בא לשחרור זה, הוא אינו מכיר את איך החיים. ועבדתו את החיים אינן נשקלת אצלו כי במידת יראתו מהמוות. זהו, אומר שיראה דמיונית, הכוונה היא כאן שזה קשור לזה שאנחנו שקועים כאילו בעולם הזה, זה מה שהוא רוצה לומר. אנחנו שקועים, בשכל לא יפתור את הבעיה. כל עוד שהצד הקיומי שלנו הוא פגוע, הוא קטן, אז הכל יהיה קטן.
יש לך שאלה? סליחה אם אני כאילו, אם הרב חושב שזה קשה יותר לעולם, זה נורא קשה.
נכון. מצד שני, מה אני יכול לעשות?
אדם יכול לחיות כאילו במקום הזה שהוא חופשי, אבל המציאות באמת חונקת אותו.
לא. זה ביוק, זה... תראה, אני רוצה שלגחתי, אני לא יודע מה אנחנו מבינים, מה זה אמונה. מה זה נקרא להיות אדם ירא שמיים ו... אבל זה מה ש... אצלו זה מה שזה נקרא. זאת אומרת, אפשר למצוא תורות אחרות שאומרות ש... הכל מתחיל מעצבות, והכל מתחיל מחושך. יכול להיות. וזה מה שמקונן את המציאות, זה מה שבונה אותה. הוא לא חושב ככה. הוא חושב שמה שבונה את המציאות זה, זה השמחה והחופש, תחושת החופש. התחושות הפנימיות של הבן אדם שהוא חופשי ושהוא יכול, ושהוא יכול בעולם פנימי שלו לבנות לעצמו מקומות אלוקיים ולשרות את השכינה בתוכו. זה, זאת אומרת, היהודים חיו, יהודים חיו תמיד בקשיים. זה מה שאומר לדוקטור זייגל הזה, אבל בכל זאת, תמיד, תמיד היינו מלא, מלא שמחה. יהודי תמיד היה שמח. יהודי תמיד היה מלא חדווה, נכון? אז מבחוץ אולי יש חושך. אבל בפנים יש אור.
הוא לא נותן ממשות לקושי, לשגרה, לחיי היום-יום.
לא, הוא כן נותן לזה משהו. הוא מאוד מאוד חושב, הוא מאוד נותן לזה מקום. אבל אני חושב ש...
מקום צריכה להיות איזושהי פעולה פנימית.
אבל הוא מאוד...
שלא מכניעה אותו, שהשגרה לא מכניעה אותו. שהוא
מתעלם
מעל הקושי, מעל
הפרוריות
של
החיים. כן, כן, ככה. כן, כמו שמעתי, כן, הוא, כן, מתאר, הוא מתאר אפשרות לחיות אחרת. אפשרות לחיות אחרת, אפשרות, אפשרות בתוך התמונה החשוכה להכניס קו של אור. והקו הזה של האור הוא, כן, הקו של האור הוא הבסיס והיסוד בכל הדברים האחרים. נכון, זה מכל שהוא בא לומר. זאת אומרת, התחושה הזאת של שמצות מבטחות שחונקת, זה, לזה הוא קורא דמיון. לזה הוא קורא דמיון, עירה דמיונית. תודה של קוצר שכל וחיסרון ברור. אז אמרתי, הפתרון זה לא פילוסופיה. פתרון זה משהו אחר. הוא נותן, הוא מחפש פתרונות אחרים. הוא מחפש פתרונות עמוקים יותר, קיומיים יותר. זה נכון, זה באמת, זה, זאת באמת בעיה. באמת צריך לעבוד על זה, באמת צריך לבנות את, ה, את התופעה הזאת בתוכנו. אבל ה, אבל ה, ה, אבל זה מה שצריך לעשות. הוא לא מסכים, אני חושב שהוא לא מסכים לזה. יש אחת הסוגיות המרכזיות של ברסלב זה שיש חלל פנוי. ומילא יש אפיקורסות וחושך וצריך לדלג על זה. אז גם צירם יש חלל פנוי, זה לא המצאה של ברסלב, זה כתוב בספר קבלה הפנימיות. אבל הוא מבין זה אחרת. החיסרון שיש במציאות זה לא, זה לא איזשהו מסך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. החיסרון שיש במציאות זה מקום שמאפשר דווקא, דווקא לקרבה, דווקא לקיות קרוב לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, התחושה של הבן אדם היא תחושה של, של חלל, היא תחושה של, של חוסר שלמות, ולא תחושה של שלמות. השאלה מי יושב לי בתוך תחושת החוסר השלמות. האם אני חושב שחוסר השלמות זה דבר שמפריע לי, דבר שיוצר מחסום או חציצה או מסך ביני לבין, 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 לבין האלוקות? אז הוא אומר שלא. הוא בזה חולק לגמרי, אבל לגמרי הכל התפיסות של החסידות, שאומרת, הוא אומר שלא. שאין פה מסך, אין פה שום דבר שמפריד. הרגשת החלל היא הרבה פעמים תחושה של גודל, היא תחושה, היא תחושה של געגועים, של שאיפה. ובתוך המקום הזה דווקא יושב האור ולא החושך. בתוך זה יושב דווקא השמחה. מכיוון שנכון, אנחנו מגישים שהמציאות היא לא שלמה והיא לא מספיק טובה, אבל לא בגלל שזה אין פה אלוקות, יש פה אלוקות. ובתוך זה דווקא יש את החופש, דווקא בתוך זה יש את החופש, דווקא בתוך זה יש את החדווה, שבעצם החופש והחדווה נותנים לנו את היכולת למלא את המקום הזה. מקום ריק הוא מקום שממלאים אותו, הוא לא מקום ש, הוא לא מקום ש, ש, צריכו לי, בוכים בו. נכון, ריק, לא שלם, לא מושלם, להפך, אפילו הרבה יותר גרוע. אבל זה רק בא בשביל שנמלא אותו. זה רק בא בשביל לשאוף גודל, לשאוף לגעגועים, יש ביטוי כזה צירב, גם כן, חלל של הלב. אז הוא מתכוון להגיד, זו תחושה, זו תחושה של שאיפות לגדלות. ולא, ולא תחושות של, ולא תחושה של, שוב פעם אני מסכן ועלוב, ויש פה איזה מישהו שכל הזמן מתאמר בי בגורל שלי, אלא לא, אני, לא, זאת, זה לא נכון. אף אחד לא מתאמר, אף אחד לא, אבל זה נכון שיש ריק, ריק. הריק הוא בשביל שנמלא אותו. הריק הוא בשביל שנרגיש. כשעם ישראל היה במצרים, הוא היה עני. מה זה ככה הוא כותב עליו, אבל העוני הזה היה מעלה. שמכוח המעלה הזאת הגענו, כשאדם מרגיש שהוא ריק, אז הוא מתגעגע ושואף לגודל. מתגעגע, כן, ואז לא התפשרו עם שום דבר, לא התפשרנו עם התרבות המצרית. לפעמים זה טוב להיות, לפעמים זה טוב שיש היעדר. ההיעדר מצמיח את האור החיובי, הוא לא מסתיר אותו. הוא בעצם המקום שבו האור הזה של החופש מתגלה. אז אמרתי זאת פעם, הוא לא בא להגיד שם, הוא לא בעל תפיסה אוטופית כזאת, שאומרת שאין רע. להפך, יש לו, להפך, הוא גם בזה יכול לחסידות. הוא אומר שהרע, שאם החסידות אומרת שהרע הוא תודעתי, הרב אומר שהרע הוא מציאותי. יש באמת רע. יש באמת רע, והוא לא, הוא לא יפתרו אותו על ידי, על ידי דמיון. מכיוון ש... כן, מכיוון, אלא... זאת הרב היה, במובן הזה היה ריאליסט הרבה יותר גדול, והוא ראה את המציאות ההיסטורית ואת המציאות הממשית בצורה חיובית. הוא לא חיפש צדיקים כאלו שהיו קפצנים, שהיו נכים. הוא חיפש צדיקים שעם כל זה שמורים כל כך הרבה, הם גם רואים את העולם הזה. העולם הזה הוא בעל ערך מבחינתם. אז זאת, כך הוא אומר, הוא שייך לבעלי הקבלה שאומרים שהמציאות היא, שייך צמצום כפשוטו. המקרה שהוא באמת עשה צמצום, אבל זה לא הכוונה היא שהוא שיש פה הפרדה, זה לא הכוונה כאן שיש נתק בינינו בין הקדוש, הוא להפך, זה שהוא באמת עשה מקום שהוא ריק, אבל במקום הריק הזה בני אדם יכולים לחיות ולהעיר אותו, כן, יש להם את היכולת, יש להם את בני אדם משותפים לקדוש בכלל, הם לא יש להם את אותה יכולות, כן, זה מה שהיינו קודם במוסר, יש להם את אותה יכולות לקדוש, כמו שהקדוש הוא חופשי, ככה גם האדם הוא חופשי. וזאת תחושת החדווה. תחושת החדווה לא מסירה את הקשיים, להפך, תחושת החדווה אפילו מסתכלת על הקשיים ולא אומרת שזה דמיון ולא אומרת שזה אחיזת עיניים, זה ממשי מאוד, ולא יפתרו אותה על ידי דמיון. יפתרו אותה על ידי זה שאדם ימלא את המקום הזה בשמחה, ימלא את המקום הזה בחיים. הפתרון הוא לחיות, הפתרון הוא לא להיכנע זה ככה לסביבה. האדם לא צריך להיכנע לסביבה, האדם יכול ליצור, יש פרק מקום אחד שלא קראתי את זה, אבל שם גם כקשור החדווה לשמחה, אנשים שחושבים שהחוץ הוא הקובע להם את הגורל הזה מטועים. החוץ אולי נתון, ולפעמים גם נתון לא חיובי, אבל הוא רק לא חיובי בשביל שאדם ימלא אותו. הוא לא חיובי כאן שהוא שלילי ושהוא מנותק, שהוא אחיזת עיניים. לא, אנחנו, זאת אומרת, אנחנו בעצם, יש ב... אצל אנשים כמו הרב, הכוח המרכזי שבשבילו העולם נברא, זה בשביל מה שנקרא עולם היצירה. עולם היצירה, שהמקום שבו אדם יכול ליצור. הלב של האדם אצל הרב זה לא סיטרא אחרא, זה לא מקום ריק, זה מקום של כוח יצירתי, של כוח של החדווה הזאת. החדווה לא מתעלמת מזה שהסיבה העיקר, היא באה להעיר את החדווה, היא באה להעיר את המקום הזה, שזה באנו לעולם הזה בשביל להעיר אותו, בשביל להעיר אותו, בשביל לבנות אותו, בשביל ליצור בו. אנחנו שותפים של הקדוש ברוך הוא. יש ספר של אדם מאוד חשוב, של הרב הראשי של אנגליה, שנקרא כיצד לרפא עולם שבור, אז כן, של זקס, קומיונטן זקס, קומיונטן זקס. אז הוא ספר מאוד חשוב לדעתי, כדאי מאוד לקרוא אותו, ושם הוא בדיוק על זה מדבר, כן, לא הקדוש ברוך הוא יחזב אותנו, אנחנו אולי מאכזבים אותו. אנחנו, כן, המלחמת העולם הראשונה והשנייה והטראומה שעם ישראל עבר, זה טראומה, זה דברים קשים מאוד. אבל מי שיחזב זה האדם, ולא קדוש ברוך הוא. לא הטוב יחזב, הרע יחזב. האדם שהוא מכונה, הוא זה שיחזב. אדם שאמר שאין לו יחס לדבר עצמו, אמר שאפשר להוריד את הראש של המלך, אפשר להוריד את הכתר, את החופש, הוא יחזב, הוא הפך את האדם למכונה. אז כל הסיפור, כל התיאור הזה של שזה קשה, זה להיות מכונה. להיות מכונה, בסדר, מכונה עצובה, אבל זו מכונה, מכונה שמשועדת לאלף אחד חוקים. ובסדר, אז היא מסבירה את זה שהיא דתית, שיש לה הצער והצוות, וזה מה שמכונן אותה, זה מה שבונה אותה, ומכוח זה מגיעים לקדוש ברוך הוא. אבל בסך הכל זה אדם עצוב שמודה שאין פה קדוש ברוך הוא, שמודה שיש פה חלל פנוי, שמודה שיש פה ריק, שיש פה אחיזת עיניים. אחיזת עיניים, והרב, לא נכון, אין פה לא אחיזת עיניים, מציאות היא כמו שרואים אותה, אבל יש לנו את הכוח לשנות אותה, יש לנו את הכוח להעיר אותה, יש לנו את הכוח לנסוך בתוכה. עכשיו, זה הכל מתחיל בתודעה של הבן אדם, האם הוא חי בעולם, אם הוא חי במציאות הריקה הזאת, זה נקרא הדמיון שמתאר אותו פה. אני יכול לחיות פה במציאות, אני יכול לתאר לי טרגדיה, יכול לתאר טרגדיה, אבל לתאר את המציאות כטרגדיה, וזו באמת שפה אמיתית, זה באמת נכון, באמת העולם הוא טרגדיה. באמת יכול להיות שמת, איפה נמצא העולם הזה? גיהנום, אנחנו רואים פה, עולם הבא אנחנו עינים בו. אבל, אז באמת אנחנו יכולים לתאר טרגדיה, ויכול להיות שמת הטרגדיות יהיו באמת היצירות המופת. יכול להיות שמת הטרגדיות הן היצירות המופת היותר גדולות. יותר מהקומדיות, יותר מהספרים האותו, זה נכון, יכול להיות זה ככה. אבל בכל מקרה, אם אני חי רק את המימד הזה, וזה הדמיון שמתאר אותו, לזה הוא מכוון להגיד, לזה הוא מכוון להגיד, עירה דמיונית. אני חי כאילו רק את העולם הזה, רק את מה שהעיניים שלי רואות, ומה שהחושים שלי רואים, ואני לא חי את המעבר לזה. אני לא חי את אמרתי, אמונה, זה לא להוריד את הקדוש ברוך הוא אליי. והתעסק עכשיו בעבודת השם שלי, ובבעיות שלי, ובסיבוכים שלי, להפוך. אמונה זה להיות נפעל מהגודל האלוקי. זה להיפתח אל המרחבים של המציאות. בעצם אפשר את העולם הבא לחיות גם בעולם הזה. אפשר את האינסוף לחיות בעולם הזה. והדבר הכי מרכזי של אינסוף, שאנחנו יכולים לחיות ופה, זה בחדווה הזאת. אדם שמחפש את הקדוש ברוך הוא, אז אני לא יודע איפה מחפשים אותו. אנחנו מחפשים אותו בהנחות ובכל מיני זה, אבל הוא אומר הרב לא, הוא נמצא בחדווה. הוא נמצא בתחושת החופש. לאה נחשבת למה שנקרא, לאמא של העמא דאתיא. גם העתיד, היא שייכת לתשובה העליונה. היא לא באה להגיד שהעולם הוא טוב. היא באה להגיד שאפשר לשנות אותו. אפשר לרומם אותו. וכן. זאת אומרת, אפשר לחיות, כן, בסופו של דבר, אני מקווה שאני צריך להגיע לזה התחושה הזאת של הפחד ושל הטעות, זאת אומרת שאנחנו פשוט שקועים רק פה, שקועים רק בעצמנו, רק בעצמנו ורק בתחושות שלנו ורק מה שאנחנו יכולים לאחוז ולחוש, וזה דמיון. שוב, לא דמיון, לא במובן של אשליה. לא, זה דמיון ממש, זאת המציאות, וזה דמיון וזה חי. אפשר לכתוב על זה, כמו שמעתי, טרגדיות, ולתאר את זה באומנות, אבל זה נכון. אבל יש אפשרות לחיות את המציאות אחרת. יש אפשרות לתאר עולם שהוא בנוי אחרת לגמרי, שיש היחס בינו לבין עולם הבא הוא מפולש, וזה צריך ללמוד לעשות. זה כל התורה, שכל התורה באה את הדבר הזה לעשות. כשאומר מסילת ישרים שהעונג על המצוות זה בעולם הבא, לא שצריך לחכות עד שאדם נפטר מן העולם הזה. אפשר פה בעולם הזה כבר לחיות ככה. וזה כל העניין של שבת ושל החגים ושל המצוות, של התורה, במובן החי, לא במובן הלימודי. זה הכל בעצם לחיות את העולם במובן השלם שלו. בעולם הזה, בעולם הבא, זה עולם אחד. והפנים והחוץ אותו דבר. אז מי שחי רק את הדמיון הזה שהוא מתואר אותו פה, אז פשוט חי רק את, נכון, רק את האני שלו שמשועבד להמון חולשות וחסרונות שחלקם אובייקטיביים, יכול להיות שחלקם דמיוניים, אבל זה, ככה הוא חי. והוא רוצה להגיד שזה לא ככה, הוא רוצה להגיד שהחיים חיים אינסופיים. החיים בעצם במהותם הם טובים. לא, כשאומרים אותם זה לא קרה כאן ולא כמו שאנחנו הולכים, אלא בתוכנו יש את הממדים האלו. אותם, זה נקרא להאמין בקדוש ברוך הוא. זה נקרא להיות אדם מאמין, זה נקרא להיות אדם דתי. אמרתי, שאפילו יכולת אנשים דתיים שהם לא כל כך מאמינים. יש פרק כזה בפילי תור שרב כותב את זה. הרבה פעמים, אפילו יכול כזה דבר שאנשים כופרים הרבה יותר מאמינים. ושהתחושה שלהם היא תחושה של כוח, של יכולת, של עוצמה, של לא להיכנע. כשיהודי בגלות אמר, כשיהודי בגלות אמר, אני אחוז את השור בקרניים שלו, ואני אעלה לארץ, ואני אצור פה, ואני אעשה פה, זו תחושה של אמונה. תחושה של אמונה. וכשיהודי אומר, לא, אני עצוב, ואני בעצם, וזה מה שמקונן לי את העירת שמיים, שלי, יכול להיות שזה לא כל כך אמונה. יכול להיות שזה, נכון, כך הוא חי. כך הוא חי, אבל לא זה הקרבה לקדוש פה. טוב, זה מה שאומר פה בהמשך. רצונות לגמור. שהיא עירה דמיונית, ומה שחשוב להגיד זה מה זה נקרא עירה דמיונית. עירה דמיונית זה לחיות את העולם הזה וזהו. לחיות, לא לחיות את מלאך, לא להיפגש עם סורל שר הפנים. לא להיפגש עם העומקים של המציאות. לא להיפגש עם הדמויות האמיתיות של המחזה הזה שכזאת שהוא בעצם, של היצירה האלוקית. המלאך הזה הוא בעצם אחד הדמויות הכי מרכזיות שיש. והוא נותן את ההצעה הזאת איך כן לבנות את העולם בצורה נכונה. כל כזה, זה כבר כשהיא עירה דמיונית תולדה של קוצר שכל וחיסרון ברור וידיעה. אז תגידו לי שקוצר שכל זה פילוסופיה? לא. גם קוצר שכל לא חייב להיות פילוסופיה. אצל הרב, פילוסופיה זה פילוסופיה. שכל אצל הרב, הרבה פעמים זה קשור ליסוד הנשמתי. כן, גם אצל המערב, אצל לא גדולה ישראל, כשאני מדבר על השכל, מתכוונים לנשמה, מתכוונים כן, בעצם הנשמה לא מהירה, זה מה שאני רוצה להגיד. אדם חי רק את מה שיש פה בחוץ, רק את המעגלים הסביבתיים שבו הוא חי, ולא את הנשמה שלו, לא את העולמות הפנימי שלו. זה הכוונה כאן, דמיונית תולדה של קוצר שכל ויסרון ברור וידיעה. על כן כוח השמחה, שהוא צריך תמיד ללוות אל החיים, למה? כי שזה אותו דבר, הוא החיים. זה מה שהיינו קודם לגבי החדווה. נכון שהחדווה היא תאום האמת, תאום האמת. כן, היא פילוסופיה, פילוסופיה. היא, כן, היא החיים, היא חדוות השם מהעוזנו. כן, ורק אז יזכיל האדם לעשות טוב בחייו. למה? מכאן שזה נותן את הכוח להיטיב. זה נותן את הכוח להיטיב. לא, קודם כל אני אהיה, קודם כל אני אנסה קצת לחיות, אנסה קצת לעשות טוב. לא, קודם כל אני צריך לחיות ולהיות שמח. וזה נותן לי את הכוח. זה מה שהיינו קודם, שהחדווה היא הכישרון הכי גדול של הבן אדם. רק אז יזכיר אדם לעשות טוב בחייו, להלוך בדרכי השם ולעסוק עובדת השם בדעת נפש, בשמחה וטוב לב. זה המפתח. השמחה זה המפתח. אני מספרנו לפעם שבא שרב חרלאפ, פגש את הרב כשהוא היה חולה. אדם צעיר מאוד. לא צעיר מאוד, בן 30 בערך, לא זוכר. לא, הרב היה, לא, משהו כזה, 20 וכמה. והוא היה כמעט מת. אז שלחו אותו לים כל הזמן, ואז הוא פגש את הרב. וכך כותב באגרות שלו, שהרב שינה אותו, כאילו פתח אותו, עצבות סוגרת את הבן אדם, והשמחה פתחה אותו, ושחררה לו את כל החיים. זה מה שאומר פה. אז ישכיל אדם לעשות טוב בחייו, ללוך בדרכי השם, לעשות גדת השם. כן? אין דרך אחרת. אי אפשר לעבוד את השם כשאדם הוא עצוב. לא בגלל שכשאני עצוב אני לא יכול לעשות כלום, אלא אני אדם מת. אדם מת. יש ספר אחד מאוד יפה גם כן, אני צריך לקרוא אותו, זה נקרא השכל הגמיש. שם הוא מותר את זה, הוא אומר שם את זה במחה מדעית. הוא אומר שם שכשאדם הוא עצוב אז המוח נסע קטן. כוח מצטמק. וכשאדם הוא שמח הכל נפתח. הכל, כן, אז השמחה היא ממש פועלת על הבן אדם. היא ממש, טוב, אז אפשר להפוך לתרפיה. אפשר, לא, זה לא כדאי. אבל זה יותר מזה, כן? אני מכוון לזה מבחינה אובייקטיבית זה ככה. שבאמת השמחה היא החיים עצמם. כן? ומכוחה הכל בא. אומר, והשמחה צריכה שתבוא לא מכוח הפחילה, לא מבריחה מעצב שהוא מר בלתי נעים, כי מעצם התכונה הנפשית הישרה של אהבת החיים הטהורים, על כן לא תבוא שמחה המקורית כזאת לעולם לידי עוללות ומעשים פחותים. זאת אומרת, היא לא תחניק את החיים. אין לה צורך להחניק את החיים. למה לא? מפני שהיא המקור של החיים. היא יכולה להיות במקום מאוד מוגדר, מצומצם, לא מובן חסם משמעות, להפך, בעל משמעות. ומשם הכל נובע. זאת אומרת, אדם ששמח בחיים שלו, הוא יהיה עשיר. כתוב איזה, בכלל, איזו עשיר, שמח בחלקו. מי שעשיר, נגיד הפוך, מי שהוא שמח הוא עשיר. כי אני לא משנה כרגע מה הוא, זה קשור לפה דרך אגב לחיים, חלק של אדם זה החיים שלו. כל ישראל יש חלק עולם הבא. אכן, כן, עשיר השמח בחלקו, החלק זה הצד הנשמתי האלוקי שלנו, כשאדם שמח בזה, אז הוא עשיר. זה הסיבה שהוא רוצה לומר פה. ולכן יש לו הכל. לעומת זאת, האדם העצוב הזה, השמחה היא חייבת להיות כל הזמן. היא חייבת להיות, למה כאן שבעצם, הוא בעצם, קודם כל אדם חנוק, אבל בית, היא באה להשכיח ממנו את המוות. נכון? לכן אומר פה, כי בעצם, הכל לא תבוא לשמחה מקורית כזאת, לעולם ידיעו ללות ומעשים, זה יהיה הבדל. שהולל, הוא בעצם חייב שזה יהיה בעוצמות גדולות מאוד. באופן מוחלט כזה, שימלא את כל האישיות שלו. השמחה המקורית, שאני מדבר עליה, היא מאוד עדינה. מאוד עדינה, היא מאוד מאוד רכה. כן, היא לא חייבת להיות בומבסטית כזאתי. עליה כתוב, נכון, שהייתה, היה לה, כן, היה לה עיניים רכות. זאת אומרת, זה רך, זה לא חייב להיות בחוץ. זה לא חייב. מה? כן, זה מה שהסברתי קודם, שלפני שאלה, החידוש שלה בתורה, ביהדות, זה שזה ההודעה. ההודעה קשורה לרצון חופשי, תחושת הרצון חופשי, וזה חדווה. חדווה, מישהו יש, כן, זה הפוך מעצבות. לה הייתה אישה הפוך מעצבות. ולכן היא, זה החדווה, ככה מסביר, שההודעה קשורה, מודה אדם שקם בוקר, כן, זה החדווה. לא בילה, הוא לא מודה על דברים שקרו לו, הוא מודה על עצמו, על החדווה שיש בתוכו, כן, על זה הוא מודה, זה אותו דבר.
וכדי להגיע לשמחה הזאת שהאדם קם בבוקר, הרב אמר לא ללכת לפסים אישיים, אבל כשאדם קם בבוקר הוא רוצה לצמח, אז אני מרגישה שאני צריכה כאילו לחשוב את כל מה ש... כאילו
הרב
דיבר, ואז אני
אשמחה. לא, זה לא, אז אמרתי, אמונה זה לא עובד ככה, זה לא הדרכות מעשיות. זה להקשיב, להקשיב לגודל הזה, וזה פועל. מכיוון שזה, אמרתי, זה כמו לשמוע, כמו אמרתי, כמו פעם שלנו, זה כמו לשמוע מוזיקה, שאדם מתחיל ממקומות, לאט לאט זה פותח את הבן אדם.
אני
אוכל את
בן אדם,
כאילו, זה מה שמתורף שמח. אי אפשר לצאת מפה עם הדרכה של שמחה. מי שינסה לצאת פה מדרכה של שמחה הוא יהיה עצוב מכאן שהוא לא יצליח ואז לצריך לתת לדבר הזה לקרות כן, לתת לדבר הזה להיות מכאן ש... ואז זה פועל אמרתי, זה, אמונה זה כמו אמנות זה פשוט להקשיב ליצירה אלוקית יש פה תיאור של יצירה אלוקית והתיאור הזה של היצירה אלוקית זה בונה וזה פותח, פותח. זה לא הדרכות זה לא הדרכות. כן. ואז יכול להיות שפתאום אדם ימצא את זה בתוך עצמו, שהוא מרגיש שיש לו יכולות ושהוא חופשי. שיש לו... סתם, אני רוצה להגיד, זו חוכמה גדולה מאוד ליצור, לבנות עולם חופשי. זה לא שאין באמונה גם סוגיות של הדרכה. יש. אולי בהמשך אנחנו נגיע אליהם. אבל לא לפני שאנחנו נדון על מה זה, על מה אנחנו מחפשים. אנחנו לא, כן, מחפשים, דיברנו, מחפשים רצון שהוא חופשי, מרגיש את החופש שלו, את היכולות שלו. ואת זה צריך לדעת, יכול להיות שצריך לדעת איך עושים את זה. יכול להיות ש... יש כזה דבר שאומרים ש... יש כזאת אמירה כזאת, ש... ש... חב"ד היא... כן, זה הם, כאילו, בלטניה הוא רב של בינונים. נכון של רשעים, ורב של צדיקים, אבל זה לא נכון. הרב היה, הוא אומר את זה בפורש של עצמו, הם העידים על עצמם, הרב היה הרב של ברי נפלי. ברי נפלי. ברי נפלי זה אנשים שנופלים. הוא רב, כך הוא אומר, שזה תחום ההתמחות שהוא יודע לרפא אנשים כאלה. ברי נפלי זה אנשים ששופים ונופלים כל הזמן. לכן אחת החוכמות הגדולות של הרב זה איך בונים רצון שלא שובר. לכן אמרתי, אם פה לא נמצאים פה שום דרכה מעשית. יכול להיות שבהמשך נוכל לדבר גם על איך בונים, איך קוראים לזה שהרצון לא יישבר. איך בונים דמויות, דמויות, דמויות שיודעות לשאוף. יש את השיר הזה, כן, שידוע, קום וחי, כן, זה, יבוא דור כזה, שידע לשיר, ידע לחיות, ידע לחיות. וצריך לדעת איך עושים את זה, נכון? זו אמנות, זו אמנות לבנות רצון בריא, רצון ששואף כמו שצריך, לבנוי כמו שצריך. אבל קודם כל יש פה את העיקרון עצמו, שזה לא נכון שאנחנו מתחילים את המציאות בעצמך, חיים זה לא דבר עצוב. מישהו עצוב, אומר הרב, זה ייאוש. זה, אומר, קראנו את זה. הוא אומר, זה הדעות היותר מסועבות. זה עומק הרע, עומק הרע. הרב היה אדם עדין. הוא לא היה מדבר בשפות אלימות. ואם הוא אומר שזה עומק הרע, אז הוא התכוון לזה ברצינות. הוא מתכוון להגיד שלחדווה אומר זה תרום האמת, ופה הוא קורא זה הדעות היותר מסועבות שיש. כלומר, אדם צריך, כשאדם שואל בתוך עצמו עצבות, וצריך להדליק לאור אדום. יש פה משהו לא בסדר. זה לא בא מהיראת שמיים שלי. זה לא בא מהדתיות שלי. זה לא בא מהקרבת אלוקים שלי. יש פה בעיה. את הבעיה הזאת צריך לפתור. עכשיו, אני לא יודע איך, אבל קודם כל זה מה שצריך לדעת. שאמונה זה תחושת חופש. זה תחושת... לאה היא האמונה העליונה שלנו. אז אותו דבר, אותו דבר בדיוק, מכאן שאדם שיש לו רצון חופשי ויש לו שמחה, אז גם את האחרים הוא רואה ככה. בדרך כלל מה שאנחנו רואים זה תשקיף שלנו, נכון? לא יודע, זה קצת חסידות. מה שאנחנו רואים זה שאלו קצת לחסידות משפיעים, כן? זאת אומרת, בדרך כלל מה שאדם רואה זה תשקיף שלו. אז כשלאה הודתה, זה בגלל שיש לה, היה בתוכה תחושת חופש. אז גם ככה היא ראתה את כולם, ככה היא הכירה את המציאות. ושהודעה זה אומר שמי שעומד מולך, הוא לא עשה את זה בגלל שהוא היה מחויב. אחרת אתה לא חייב להודות לו. או שזה מכונה, למכונה לא צריך להודות לה, אבל לא צריך לתת לה 10 שקל שתוציא לך את הדבר שאתה רוצה שתוציא, אבל להודות לא צריך להודות לה. גם אדם שהוא... כאילו חכם ומדען, הוא אומר הרב, גם אליו לא צריך להודות. זה מדע. מדע צריך לברך. כן? מדע מברכים. להודות זה למישהו שיש לו בתוך האישיות שלו נקודה חופשית. רצון חופשי. והוא יכול לעשות את זה, הוא יכול לעשות דבר אחר. עכשיו, זה שהוא עשה לך את הדבר הזה, זה שיש לו רצון חופשי שרצה לעשות את זה. אז על זה את מודע לו. כלומר, את מודע לו, למה את אומרת תודה? שפלוני היה יכול לא לעשות את זה, והוא עושה את זה. אז על זה את מודה לו, זה נקרא הודעה. הודעה זה כאילו ברכה שאתה מברך את הבן אדם, שעשה לך טובה לא מתוך הכרח, אלא מתוך רצון חופשי. מתוך רצון חופשי. עכשיו, אז זה מה שאמרנו קודם, שכשאדם מודה, כן, מודה, והוא מרגיש את תחושת החופש שלו, אז זה אצל הרב, יש עוד דבר אחד מעניין אצל הרב, וזה שהוא מתאר תופעות כאילו בסגנון נפשי, נקרא זה ככה. כלומר, אמת אצל הרב זה יהיה עדינות. עוד כל מיני דברים כאלה. אז גם פה, איך נראה אדם עם רצון חופשי? אז שוב פעם, זה לא הדרכה, זה תיאור של תופעה. אדם שהוא חי בתוך מסגרות מעיקות, שחושב שהסביבה היא זאת שאחראית עליו והיא זאת שיצרה אותו, אדם כזה הוא יהיה עצוב. מכאן שהוא נתון בתוך מערכת, אפילו נגיד שהוא קיבל הכי טוב, אבל זה לא הוא קבע את זה. יש איגרת אחת שלא מדבר על זה גם כן. הוא אומר ש... אדם ש... רגע, אני אמרתי את המילה תום?
כן.
מה שמעתי תום האמת. שהחדווה זה תום האמת. אז זה אמרת, כן. זה... תום זה... שוב פעם, זה... תום זה הריאליה, הייתי אומר. האמונה נקראת תום. האמונה נקראת תום. זאת אומרת, תום האמת כוונה היא כאן, שוב פעם, הממקים היותר עמוקים של המציאות. כאילו יותר מציאות, זה נקרא תום האמת. מכאן שהדבר הכי עמוק שיש מציאות, הוא בעצם רוצה להגיד שזה החופש. זה הרצון החופשי. הכתר, זה נקרא כתר. הקדוש הוא הגילוי הראשון של הקדוש ברוך הוא, זה חופש. וזה הבסיס, אחר כך בא המדע. המדע בא אחר כך, זה כמו אדם שיש לו רצון ליצור, ואחרי זה הוא ייצר את היצירה שלו. אז אחר כך מגיע היצירה. אחרי זה מגיע המבנה. המבנה והחוכמה והחוקים. קודם היה הרצון. והרצון ממלא את הכל. הוא, כן, יצירה וצרכן ולוז'י, כל אלו, המדרגות האלו, הן נמצאות בכל מקום. אין משהו שמסתיר אותם מאיתנו. זאת אומרת, זה לא כמו חלל פנוי שהוא מסתיר. כאילו יש את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מוסתרים ממנו. לא, החופש, זה הופעה של הקדוש ברוך הוא. ולכן, התחושה הכי בסיסית והיסודית של האדם, תחושת המוסר שלו. וזה, אדם כזה, אומר הרב, יראה לך מלא חדווה. עכשיו, זה לא אומר שהוא חייב להיות אגרסיבי עם התכונה הזאת. זה בדרך כלל מעיד על עצבות. זה כמו אדם שיש לו ביטחון עצמי אגרסיבי. בדרך כלל זה מעיד על חרדות. זה מחפה. יש פה חיפויים. אותו דבר גם פה. זה מה שאומר פה. ההוללות היא מחפה על משהו בפנים ארוס לגמרי. אדם שיש לו את תחושת הרצון ואת תחושת החופש, אז הוא הפוך מעצוב. הוא לא מאשים אף אחד. הוא מרגיש את החופש שלו. אמרנו את זה, הסביבה הבעייתית היא משמשת לו אולי כמקום ריק, אבל כמקום ששם הקדוש הוא נמצא, והוא יכול כל הזמן למלות אותו, יכול כל הזמן לחשוף אותו, כן? תחושת הגודל הרבה פעמים נותנת לו תחושה של ריק, אבל זו תחושה של גודל, לא תחושה של הסתר. שם יוצאת החדווה. מכאן שהיא לא באה לומר שזה לא קשה. היא לא באה לומר שאין. זה קשה ואין וזה חסר, נכון. אבל יש פה גדלות. יש פה דבר שאנחנו יכולים להיות שותפים ליצירה שלו. יש פה דבר שאנחנו יכולים באופן ריאלי, לא באופן דמיוני, להכניס לשם תכונות אלוקיות, להכניס לשם, כן. אז, וזה בא לידי תחושת המוסר. המוסר, אצל רב מוסר זה לא להיות טוב או רע. אצל רב מוסר זה הכל. תחושת המוסר זה הכל, זה שורש הכל. מזה בא המדע, מזה בא הכל. כל העושר באלף וכל העושר בעין, הכל בא מהשמחה. עכשיו אני אומר, זה יכול להיות עדין מאוד. יכול להיות שבחוץ דווקא נראה אדם מאוד רציני. אדם מאוד רציני. אדם שלא דווקא הולך כל הזמן חיוך ורוח מפה לפה. כן? אבל בפנים יש לו את התחושה של החדווה. בפנים יש לו, זה מה שאומר פה. כי בעצם התחולה הנפשית הישרה של טבעת החיים הטהורים, אתה רוצה לעצור פה, אבל כן, לא תבוא שמחה מקורית כזאת לעולם ידי הוללות ומעשים פחותים. הוא מתכוון להגיד הפוך לעולם מעבודה זרה שהייתה, יכול להיות שם אורגיות, או נגיד היום גם כן שיכרון וסמים, כל אלו זה תחליף. כל אלו זה תחליף תחליף לאיזשהו מין נורמליות של עומק. יש הרבה אנשים שגנבו כאילו את היהדות, הברית החדשה והברית, אז יש להם עולמות רוחניים ומיסטים כאלו. היהדות אף לא דיברה על עולם הבא, אף לא דיברה על שכר בעולם הבא. היא תמיד דיברה על חיים עמוקים. בחרת בחיים, בחרת במוות. החיים האלו אין להם סוף. זאת אומרת, עולם הבא ביהדות לא נמצא. בית ראשון לא דיברו על עולם הבא. ורק בית שני תכו לדבר, זה כתשובה למתות האלו. בית ראשון היה רק עולם אחד. שהעולם הזה יש לו חוץ ויש לו עומק. כן, לא, מה שאני רוצה להגיד זה הנקודה שאולי שוב פעם בחוץ, כל שמת זה בעיה. אבל בפנים כל הזמן העומקים נמצאים, והם טובים. אומנם השמחה שכסילים קונים אותה ומשתדים השגתה, אינה באה להם מכוח הכרתם בעצם הוד החיים. זה הביטוי הוד החיים. הוד זה גם כן אחת התכונות החשובות שרם מדבר עליהם. כן, הוד זה מה שמאפשר ליופי ולמהות להתגלות בחיים. זה כאילו איך שהיופי יורד למטה. איך שהיופי, כן, הוד זה גבורה חזפה מאוד, היא מאפשרת כאילו לקטר, לרצון, למהות של העולם, לממש את עצמה. כן, זה נקרא הוד החיים. כן, אינה בא להם מכוח הכרתם בעצם הוד החיים, כן, ביופי של החיים, בעוצמה של החיים. אנשים שאנחנו מתארים אותם פה הם אנשים מלאי עוצמה, נכון? מלאי יכולת. זה נקרא הוד החיים. כן, היופי של החיים. שוב, זה גבורה. זאת אומרת, זה לא שזה בא להגיד שאין בעיות. יש בעיות. אבל אני יכול להתמודד איתם. לא זה שאני יכול להתמודד איתם, אני גם יכול להפוך אותם ליפים. עוד זה. אך בסופו של דבר, העולם של הרב זה עולם של שירה. אז הוד זה מה שמוריד את המהות של השירה אל המציאות. הרב היה משורר. והוא כך מה שצריך לחיות. ומה שמאפשר לו זה ההוד. הוד זה איך שמורידים את האיכות של החיים אל הריאליה של החיים. אז האנשים האלו שהכסילים האלו, זה לא בא אצלם מתוך הוד החיים, מתוך העוצמה של החיים, מתוך איך שהיופי שוכן פה במציאות. כי עם בריחתה מצער של היגון ועצב. הכן התחקו בעינת שמחתם אל גבול העוללות. האות הטבעי לזה הוא התחול. הוא מיוחד לחולל העצב והכירות לחוטה וטבעו הפורי. זאת אומרת, רוצה להגיד שבפנים הוא עצור. ולכן כך כתוב בזוהר, עציבות התחול. ודווקא ממנו בא השחוק. וזוהר מפני שהשחוק הוא תולדה של השמחה הנפרזת, עוברת את גבול הראוי. כן? זו העוללות. הבא לאדם לא מקראת עצמה, כי מרביכה משהו כנגדה. לזאת אין לה משקל ישר. אתה אומר, מובן לדבר שדברים מדברים על השחוק הנפרז. ואני מדלג קצת, והוא לבחור בשמחה הבאה מצד ערכה עצמי. שלא תבוא מכוחו של התחול לעצב, כי אם שחוק צדיק תמים, שמח בלוקי אישו. טוב, לעצור פה. מה
שבא
לעצב? זה תלוי בכלל, אני לא כל כך... לא יודע, לא אכפת, תלוי בכם. לא תלוי בי, אני לא יודע איך...